שלום, זאת חנוכה שמח, אור וטוב לכולנו, בעזרת השם, מכוח הארת ימי החנוכה אלו. אנחנו חוזרים לנפש הפרשה, עבודת הנפש יחד עם אדמו"ר הזקן, לחיות עם הזמן, והזמן הוא זמן פרשת ויגש, הפרשה מלאת הדרמות, הסוערת, כן? אני רוצה לדבר היום על משהו שהוא... נמצא בפרשת ויגש, אבל הוא גם, גם לפני וגם אחרי. וזה על התשובה של, יוסף. זה נראה לי דבר חשוב מאוד, ללמוד אותו. ואתם ודאי תמאים, יוסף, יוסף הוא, יוסף הצדיק, כמה יש לו לחזור בתשובה? האחים צריכים לחזור בתשובה. כל הפרשה מלאה באיך האחים שווים בתשובה, ואיך הם... ערבים לבנימין, ואיך יהודה מוכן להיות עבד במקומו וכו' וכו'. יוסף, מה הוא צריך לחזור בתשובה? יוסף חוזר בתשובה. צריך קודם כל להבין מה היה החטא שלו. חטא, אולי קורא זה טעות, משהו כזה. ולמה? מה הייתה הסיבה שבעצם בגללה הוא... תודה רבה, ברוך תהיה. הצלת אותי. ברוך אתה, אדוני אלוהים, אני יכול להמשיך קונה את זה. מה הייתה הסיבה שבעצם בגללה הוא חטא, ואיך הוא מתקן את זה. וזה מדהים לראות שזה גנרי. כלומר, מהרגע שיוסף עולה על החטא הזה, הטעות, החטא, אבל כל זה חטא, יוסף הצדיק, כן, אבל הוא לא מפסיק לתקן אותו כל הזמן. מה הייתה הטעות של יוסף? הטעות של יוסף כתובה בפרשת וישב בהתחלה. ישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא, ועשה לו קטונת פסים, ויראו יחב כאותו אבבים מכל אחד, וישנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. יש מתיחות. יש מתיחות בין יוסף לבין האחים. למה? אני רוצה להגיד כאן הערת פשט. כתוב, פסוק אחד לפני כן, כתוב, והוא נער את בני בלהה ובני זלפה, נשי אביו. אז בהחלט יכול להיות שבתחילת פרשת וישב, יעקב, כדי למנוע את ההיררכיה בתוך המשפחה, בין בני השפחות לבין בני האימהות, הוא שדרג את מעמדם של השפחות, כתב להם כתובה, בעצם הפכתם לנשים, כי כתוב נשי, הוא נער את נשי אביו, ורצה להפוך אותם למשפחה אחת, והדבר הזה גרם מתח. יכול להיות שבני לאה לא רצו, הוא שם את יוסף אחראי על השידוך של, בני השפחות לתוך המשפחה, והדבר הזה עורר מתח. עובדתית, יוסף שם לב שהאחים לא אומרים לו שלום. עכשיו אני שואל אתכם, אם מישהו לא אומר לכם שלום, מה אתם עושים? אתה אומר, לא אומרים לו שלום. אני לא אגיד לו שלום, אולי אני כן אגיד לו שלום דווקא, אני כן אעיר לו פנים, אני לא... לא חייב לשחק איתו את המשחק הזה, אני כן אעיר לו פנים, למה לא? אני אגיד לו שלום, אני לא אוהב איתו. אני בטח לא אגיד לו דברים שהם יעצבנו. זה מין טקט בסיסי. אתם יודעים שטקט זה פרומיל מרוח הקודש. רוח הקודש דבר גדול, אבל טקט זה יכול להבין סיטואציה, בעת ובעונה אחת, להבין כמה נתונים ולתכלל אותם ולהתנהג לפיהם. אז זה מי שיש לו טקט, זה מין ניצוץ קטן מרוח הקודש אולי. זה מין סוג של מתנה שאו שיש לך או שאין לך, לא? אז כל פנים, אתה רואה שהאחים שלך, אם אתה רואה שהאחים שלך הם לא מדברים איתך שלום, אז הגענו אומר להוריד פרופיל. להוריד פרופיל, נכון דודו? להוריד פרופיל, אולי עוד שנה, עוד שנתיים, אני אתבגר, הם יתבגרו. משהו ישתנה. יוסף לא רק שהוא לא מוריד פרופיל, לא רק שהוא לא מוריד פרופיל, מה הוא עושה? הוא מספר לאחים את החלום שלו. נכון? ויכולים יוסף חלום ויגד לאחיו, ויוסיפו עוד שנאו אותו. כלומר, היה ברור ליוסף שהם שנאו אותו לפני כן, ויאמר אליהם, שימו נא החלום הזה שחלמתי, וכו' וכו'. ובקיצור, חלום שברור שהוא מחריף את המצב, ואמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו עם אשר תמשול בנו, והוסיפו עוד שנאו אותו על חלומותיו על דבריו. אז כבר יש פה שלוש פעמים שנאה. עכשיו, השנאה הראשונה, בסדר. יכול להיות שהיא תוצאה של משהו שלא לא ניתן היה למנוע. עוד פעם, מתיחות בתוך המשפחה, אולי בגלל בכלל משהו שיעקב עשה, שמינה את יוסף לאחרי על בני השפחות וכו'. אבל השתי שנאות הבאות, שכתוב והוסיפו עוד שנאו אותו, ואחרי זה עוד פעם עוד שנאו אותו, זה יוסף אחרי. זה הוא אחרי. מה אתה הולך לדבר עם האחים שלך? תוריד פרופיל. חצי עדה, תחכה, ירגע המצב, עוד שנה, עוד שנתיים, ההוא התחתן, ההוא זה, דברים יכולים לחזור למסלול. טוב. לא רק שיוסף לא עוצר, אחרי החלום הראשון, הוא ממשיך לספר להם גם את החלום השני. נכון? והחלום עוד. חלום אחר, ויספר אותו לאחיו, ויאמר וכולי, ויספר אל אביו, ויגער בו אביו, עכשיו כבר, אבא שלו כבר מתעצבן עליו. למה הוא עושה את זה? למה יוסף עושה את זה? לא הגיוני, מה? או, ירמיהו נגעת בנקודה. זאת הסכנה, אפשר לקרוא לזה כך, שמונחת לפתחו של כל אדם שמונע מכוח איזשהו חלום, מכוח איזשהו אידיאולוגיה שהוא אחוז בה, שהוא מרגיש דחוף לספר עליה לכולם עכשיו. בלי להתחשב האם המצב מתאים, לא מתאים, האם זה מסתדר, כאילו... אורות בלי כלים. כדי שיהיה דיבור, אז צריך שגם יהיה הקשבה. אז בוא נראה אם אני מקשיב לך בכלל. בוא הנה. אני רוצה לספר לך, יש לי משהו להגיד לך. פגשתם פעם אנשים כאלה שהוא רוצה להגיד לך משהו, תשמע, אני לא פנוי, אני ממהר, לא, אתה תקשיב לי, אני אשן לך את כל ה... זה מאוד מזכיר, לפחות בעבר, אולי היום קצת זה השתפר, בעלי תשובה בתחילת דרכם. אדם חוזר בתשובה, הוא גילה את האור. עכשיו דחוף לו, בהול לו להחזיר בתשובה עכשיו את כל המשפחה. אחי, אנחנו לא איתך, רד מאיתנו מה זה. לא, עכשיו אני אספר לכם, אני איך, כל מיני. וזה יוצר כמובן התנגדות ואנטיגוניזם. ליוסף יש חלומות, זה ברור. הוא הולך להעיף את העולם. הוא לא מסוגל לעצור... מלספר את החלומות שלו באופן שלא מקדם אותם, אלא רק מה גורם להם, הפוך, גורם, יוצר התנגדות, יוצר שנאה ועוד שנאה. וזה משהו כזה שבעצם יוצר קצר בתקשורת. מי שאחראי על יצירת הקשר בתקשורת זה יוסף, וזה נעשה בגלל שהוא הגיש את האמת שלו לפנים, בלי תיווך, בלי בכלל לשים לב. רוצים להקשיב לך או לא רוצים להקשיב לך? זה קצת מזכיר, או אפילו לא קצת, אלא הרבה מזכיר, את מה שאומרים חכמים, אל תרצה את חברך בשעת כעסו. ואל תנחמו בשעה שמתו מוטל לפניו. נכון? אתה עכשיו רוצה, פגעת בחבר, אתה עכשיו אני חייב לרוץ לפעס אותו. אבל הוא עכשיו לא שם. הוא עכשיו פגוע, הוא עכשיו עצמני, הוא עכשיו כועס. אין לך מה לפעס אותו. אם תבוא אליו לפעס אותו, אז הוא רק יתעצמן עליך, אתה רק תחריף את המצב ולא תטיב אותו. מה צריך לעשות? צריך להמתין. את כושר, להזדמנות, שהדברים יהיו מיושבים, והדברים יתיישבו על הלב, ואז תוכל להגיד את זה. אבל להגיד את האמת ככה, פפ, בפנים, לזה, כן, יש לי חלום, אני צריך להגיד לכם, הבנו, מה אתה רוצה? לא, יש לי עוד חלום להגיד לכם. הפעמיים שנו אותו, כן, וישנאו אותו אחד, טוב, זה לא בסדר, האחים לא בסדר, אבל אחרי זה, ויוסיפו עוד שנו אותו, ואחרי זה ויוסיפו עוד שנו אותו, פעמיים, ויש גם פעם שלישית שלא כתובה. כי מיד זה, זה בעצם יוסף, מה שנקרא, זה כמו אוכל. אוכל הוא טעים, שגם, נכון, הצעת הגשה. אז הצעת הגשה של יוסף לחלומות שלו הייתה לא טובה. הייתה גרועה. וכתוצאה מהדבר הזה, עוד פעם, זה לא בא להסיר אחריות מהאחים. האחים, ברור שלהם אחריות, ויש להם זה, והם עושים את התשובה שלהם. אני כרגע מנסה לבודד את התיקון של יוסף, כי זה בעיניי מאוד מאוד חשוב לכל אחד ואחד מאיתנו, מאוד חשוב. בעבודת הנפש, באופן שבו אנחנו מגישים את הדברים, כאילו זה נראה הרבה פעמים, מה זה משנה הסגנון? הסגנון הוא לא, העיקר התוכן. לא, הסגנון מאוד משנה. ברור שאם יש רק סגנון יפה ואין שום תוכן, אז זה סתם, זה כמו חוכמת יוון, שיש לה פרחים אבל בלי פירות, נכון? הנביא יחזקאל היה מדבר מאוד יפה. והקדוש ברוך הוא אומר לנביא יחזקאל, תקשיב, הם באים אליך לשמוע את הנבואות שלך, אבל לא כי הם רוצים לחזור בתשובה, אלא כי אתה מדבר מאוד יפה. יש שם איזה פסוקים כאלה, איפה זה היה? בפרק כפחת נראה לי. ימין למעלה, זה לא כפחת, למד משהו. למד ג'. ואתה בן אדם בני עמך נדברים בך אצל הקירות ופתחי הבתים, ודיבר אחד את אחד איש את אחיו למור, בואו נא ושימעו מה הדבר היוצא מאת אדוני. בואו נלך לשמוע דברי נבואה, בואו נלך להופעה. יש הופעה של יחזקאל, כדאי לבוא. למה? ויבוא אליך כמבוא עם וישבו לפניך עמי ושמעו את דבריך, ואותם לא יעשו. כי אגבים בפיהם הם העושים אחרי ביצם ליבם הולך. והנחה להם כשיר אגבים, יפה כל ומטיב נגן. הופעה טובה. איזה... היום יחזקאל דיבר משהו. הסגנון שלו, המשלי, היה הרצאה של יחזקאל, משהו משהו. הולכים עושים מה שבא להם, כן? אז אתה שיר אגבים, יפה כל מטיב נגן, ושמעו את דבריך, ועושים אינם אותם. אבל מה למדנו מזה? למדנו מזה שהנביא דיבר, מה? דיבר מה? בסגנון יפה. לא בסדר שהם שומעים רק לסגנון, נהנים מהסגנון ולא עושים את התוכן, אבל למדנו מזה שהנביא דיבר בסגנון יפה, הוא הגיש את הדברים בצורה מתקבלת על הדעת, מתיישבת על הלב, בין באופן שבו הוא מדבר, בין בנוסח, אפילו בצורת השפה, וגם בין בעיתוי ובזמן. ויוסף את זה לא עשה. הוא הגיש את האמת שלו לפנים, באופן שעורר התנגדות ולא קידם את האמת לשום מקום, אלא רק השיג אותה לאחור. ברור? יפה. מה תהיה התשובה לדבר כזה? התשובה תהיה שמעכשיו, קודם כל, בוא נביא מה התוצאה. התוצאה היא שיוסף, כן, שהוא מגיע, אז מרוב שנאה הם לא מדברים איתו. האדום שתיקה שם מאוד מאוד בולט. העירו לי, ובצדק העירו לי, שבשיעור לפני שבועיים אמרתי שיוסף לא דיבר כלום כאשר שליחו אותו לבור, והעירו לי כמה חברים טובים שכתוב בפרשת ויגש, אבל השנים אנחנו, הלכינו, אשר היינו, יצרת נפשו, בהתחננו אלינו ולא שמענו, מכאן התורה מעידה שיוסף התחנן אליהם. אז קודם כל תודה רבה להערה, זו הערה נכונה וצודקת ואין הכי נעמי. אני רק רוצה לומר שבכל אופן, בזמן אמת, כשהדבר קורה, התורה לא כותבת את זה. כי התורה רוצה שיווצר אצלנו הרושם שיש איזה מין שתיקה כזה, איזה מין התנקרות. נכון שהוא דיבר, אבל זה לא ייכתב בזמן אמת. בסדר? אז ההתנקרות הזאת בסוף מביאה למשהו שכשאתה מסתכל, אתה אומר, משהו כאן יצא משליטה, אוקיי, יוסף סיפר שני חלומות, לא במקום. זה סיבה לזרוק מישהו לבור? זה סיבה להרוג אותו? אלא מה זה? זה סיבה לקצר בתקשורת. היום זה היורסייט, היום הפטירה השלישי של הרב דרוקמן. מורנו הרב חיים דרוקמן, זכר צדיק לברכה, שמכון מאיר בין השאר קם בעקבות דחיפה שלו וליווי שלו של הרב ביגון, והיה... מה נאמר, מה נדבר על הרב דרוקמן, כמה הוא חסר לנו הדמות המיוחדת שלו, המחברת, הזועקת אהבת ישראל. אז הרב דרוקמן הרבה פעמים מדבר על כך, על הפסוק הזה, ויראו אותו מרחוק. ויתנקרו אותו, נכון? כתוב, ויראו אותו מרחוק, ויתנקרו אותו ויבקשו להמיתו. ויאמרו, הנה בא על החלומות על הזה בא. אז מה הבעיה? הבעיה, ויראו אותו מרחוק, זה הבעיה. הבעיה שהוא נראה לך רחוק, אתה לא מדבר, אתה לא מתקשר, דבר. תסביר, מה אתה רוצה? אבל זה בעיה כפולה, זה לא רק האחים מול יוסף, זה בעצם גם יוסף מול האחים, ואז הדבר הזה יוצר את הפסוק, הטרגדיה הזה, נכון? איפה זה? ויראו אותו מרחוק, כן, סליחה? ובטרם יקרב עליהם והתנקלו אותו לעמיתו. אבל הבעיה היא בויראו אותו מרחוק. שהכל נראה לך רחוק, יש קצר בתקשורת. דבר, אחי, דבר. רוח ממללה, תגיד. נכון, כמה פעמים קרה לכם שלא יודע, פגעתם באיזה מישהו. הוא לא מדבר, הוא לא זה. לא יודע, שנה הולך ככה. בסוף אתה מדבר אותו, מה קרה? לא, אתה... אז תגיד, אחי, דבר, לא שמתי לב, מה? יש לנו פה, בוא נדבר, בוא... או כמה פעמים אמרנו משהו והוא לא הובן. מישהו הבין אותנו נכון. אז במקום ש... הוא אחרי זה ייגש, ויגיד לך, תקשיב, אמרת משהו וזה מאוד נבגד, אחי, אני מצטער, אני בכלל לא התכוונתי להגיד את זה, לא הבנת את זה נכון, אני אסביר את דבריי, מצוין, מדברים, ואז, אבל כשלא מדברים ומגישים את האמת בצורה בוטה על הפנים, זה יוצר ריחוק.
יוצר ריחוק. אנשים רוצים תקשורת כשמניחים שהצד השני ידע לקבל ודע לדע לשיחה.
כן.
לפחות שאחים הבינו מיוסף שאין עם מי לדבר. שהוא במרכז הכל.
כן, נכון, 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 בדיוק. זה היה הטעות של יוסף. ואני רוצה להראות שנלמד ביחד איך יוסף מתקן את זה בצורה שיטתית. רק כשעוברים, פורסים את הכנפיים על כל הדיבורים של יוסף, רואים שיוסף אומר, אני הבנתי את הטעות שלי, אני הולך עם האמת בלי להסביר אותה, מעכשיו אני אסביר כל דבר עד שהוא יובן. בסבלנות אני אסביר. תראו, זה מתחיל מאשת פוטיפר, ויהי באחר הדברים האלה, ותשא את אדונה ותלה ליוסף ותאמר שכבה עמי, ויהי מהן? ואומר, בואי מהן. עכשיו, לכאורה פה מספיק. זהו, אני אומר, לא, נגמר. זה באמת כתוב, רבי נחמן אומר, אין לך מה לבוא עם היצע הרע בטעון וניתן. בואי מהן. נגמר הסיפור. לא. תראו איזה פסוקים. ויאמר אל אשת אדוניו, הן אדוני לא ידע איתי מה בבית. וכל אשר יש לו נתן בידי. איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני מאום הקים אותך, באשר את אשתו, ואיך יעשה הרע גדולה אותך תהיה לאלוהים. הוא מסביר לה. אמרה, תקשיב, יש לי אמת, אבל אני לא רק גומר ב... ואם אין, מסביר לך את האמת שלי. אני אדם נאמן, נתנו בי אמון, אני לא יכול לבגוד בו. את אשתו. הוא מסביר את הדבר הזה, הוא מטווח את זה לאישה הזאת. פלא עצום, נכון? זה לדעתי מסקנה ישירה שלו זה לא מספיק שאתה אוחז באמת, אתה גם צריך לדעת להסביר אותה. אני אגיד לכם גם יותר משהו, עוד משהו. אם אתה לא יודע להסביר את האמת שלך, אל תעשה אותה. אתם מבינים מה אני אומר? כי זה בקלות יכול להיות חידול השם. או זה. אם אתה לא יכול להסביר אותה, יש לי איזה משהו, אני אוכל את זה באמת. זה נראה מוזר, זה משונה, זה... אנשים בטח יבינו. לא. אם הדבר הזה לא יכול להיות מוסבר בצורה שלא חייבים להסכים, לא עם כל דבר חייבים להסכים, אבל אפשר להסביר. אתה יכול להגיד, אוקיי, אני שומע, יש כאן איזה היגיון, אני לא מסכים, אני לא יודע, אבל אם אתה לא מסוגל להסביר את זה, אל תעשה את זה. כי זה הביא תקלות. זה אקט ראשון. אקט שני, תשומת לב הזאת, עדיין בפרשת וישב, ויבוא אליהם יוסף בבוקר, ויער אותם ואינם זועפים. וישאל את צריסי פרעה אשר איתו במשמר בית אדוניו, לאמור, מדוע פניכם רעים היום? ואמרו אליו, חלום חלמנו ופוטר אין אותו, ויאמר אליהם יוסף אדון אלוהים, פתרונים ספרו נא לי. זה, הרי אמרנו שבתחילת הדרך, נכון, יוסף לא שם לב האם יש כלי קיבול. האם בכלל, מי עומד מולו? מי לא... תגיד, האחים שלך, שאתה בא לספר להם את החלום, הם רוצים לשמוע את החלום? הם מעוניינים? זה יקרב אותם? זה... לא, זה בכלל הרלוונטי. הוא, יש לו נאום להגיד והוא אמר אותו. פה יוסף מלא תשומת לב. ברמה כזאת שהוא שם לב, הערנו את זה כמה פעמים. בעיניי זה... מפה מתחילה ישועתו של יוסף. תשימו על עצמכם משקפי עבר. זה כלא. הוא כבר 10 שנים בכלא. זה בור במצרים, זה מקום חשוך. מקום אכזרי, ערוות הארץ. אתה מגדל שם, האור של פיל זה קטן עליך, כדי לשרוד שם. ויוסף בתשומת הלב שלו, לבני אדם, הוא שם לב לבני אדם, הוא שם לב לפנים שלהם, לרגש שלהם, מחייכים או לא מחייכים, זה מתאים או לא מתאים, הוא שם לב. מתשומת הלב הזאת, מתגלגלת הישועה שלו. זה תיקון. יוסף שלפני כן לא היה שם, הוא דואר אל האמת, הוא לא שם לב, האם האנשים... בגלגלים למטה, זה מעניין אותם או לא מעניין אותם, מה זה כזה חולה, יש כאן איזה חלום שאתה צריך לספר. כאן יוסף שם לב, שואל אותם, תגידו, למה אתם פחות מחייכים היום מאתמול? תראו, יש כאן פירוש נפלא של הרש"ר הירש. דליק אותי הרש"ר הירש הזה ממש. דרך מבטו של אדם רגיל על העולם ועל חפצים, שונה מזו של אדם כיוסף. אדם רגיל רואה רק קבוצות כלליות. מתנחלים, שמאלנים, ביביסטים, קפלניסטים, דתיים, כאילו אנחנו עושים הכללות, מחלקים אנשים לקבוצות, נכון? ואילו החכם רואה את הייחודיות ואת העצמיות של כל איש וחפץ. אדם רגיל מדבר עם אנשי עסקים, אנשים מלומדים וכדומה, נכון? אתם, ככה פה שמישהו מדבר איתך, אתם תמיד נגד. אחי, מי זה אתם? יש פה עוד מישהו? לא, לא ראיתי, אני פה לבד. דבר איתי, אני פה. מה יש לך להגיד לי?
אני תמיד יודע
לנסים
כאלה,
הראש
של מי הפכת אותי להיות.
כן. מצד שני, זה לא שזה טעות. הכללות זה דבר שאדם אינטליגנטי חייב לעשות. החכם מעמיד לנגד עיניו תמיד את האיש שאיתו הוא מדבר, ויודע את תכונותיו וקשריו המיוחדים, ודווקא בגלל שיוסף שיבה לעצמו, לנגדו תמיד, את האיש וכל קשריו, לכן שמע את כל דבריהם, וראה את כל מעשיהם, לרבות חלומותיהם, בהקשר לאישיותם הפרטית, ומתוך כל אישיות ייחודית יכל להבין ולהכת את מה שראה ושמע. יוסף שם לב לאנשים. זה תיקון. זה תיקון. לפני כן הוא לא שם לב. אם היה שם לב, הוא לא היה מדבר, לא היה אומר לאחים שלו את החלומות. הוא שם לב שיש כאן מתיחות, וזה לא מתאים להגיד עכשיו חלומות לאנשים שהם במתיחות איתך, ולא מדברים איתך לשלום. עכשיו זה הזמן לשקם את מערכות היחסים, לא להגיד להם, אני עוד יהיה מלך שלכם, וימלוך עליכם. הוא מתקן את זה. הוא מתקן את זה עם אשת פוטיפר והוא מסביר לה, הוא מתקן את זה עם שר משקים ושר אופים ושם לב אליהם, והתיקון הגדול, התיקון הכי גדול אני חושב, מגיע אצלנו בפרשה. אצלנו בפרשה. כשהאחים, בשתי סשנים, תראו איך הכל קורה בעת ובעונה אחת, כל מה שדיברנו עליו עכשיו קורה באירוע אחד, אני מזכיר לכם, אם היה אפשר להכניס אותנו למתח, לפחות להאיץ את הדופק שלנו לרמת הדופק של יוסף שהוא הולך להתגלות לאחים שלו, אתם מבינים שזה אירוע דרמטי, הוא כולו... כמה קל באירוע הזה לאבד שליטה או לעשות דברים שלא כפי שתכננת? יוסף תראו איך הוא מתנהג באירוע הגדול הזה. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא, הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש איתו בהתוודא יוסף אליך, רשי. לא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים, לא היה יכול לסבול שיהיו מצרים ניצבים עליו ושומעים שאחיו מתביישים בהיוודעו להם. וואו. וואו. יוסף, אם אני הולך לגלות לאחים שלי, אני צריך לראות שזה לא גורם להם כזאת בושה, הרי הוא אחרי זה רוצה אחרי זה רוצה להמשיך לחיות איתם, נכון? לפעמים אתה מבייש מישהו, אתה צודק, אתה מבייש מישהו בצורה כל כך בוטה, שאחר כך הוא לא יכול לעמוד לידך. הוא לא יכול, זה, הוא יתפוס את הרגליים ויברח. יברח. יוסף צריך להתוודע לאחים, באופן כזה שברור שהם יהיו מופתעים, וגם ברור שהם יתביישו, אבל זה לא תהיה בושה מהסוג שלא תוכל לאפשר להם אחרי זה להמשיך לחיות לצידו. זה שיא הרגישות לאופן איך הוא מתגלה. ולכן הוא לא יכול להתאפק. אז הוא לא יכול להתאפק. למרות שהוא לא יכול להתאפק, מה הוא עושה? מתאפק. ואומר, תוציאו את כולם, אחד על אחד. המדרש אומר שזה גם היה כרוך בסכנת חיים, האחד על אחד הזה. כיוון, כשהמדרש מתאר פה מה שעשו לבנימין, כיוון שמע יהודה כך צעק ובכה בקול גדול ובר נפש ואמר איך אלה אל אבי ואנה ירדנו איתי, אמר לו יוסף בוא ונתווכח שנינו אמור מלך וסדור דיניך, מיד אמר יהודה לנפתלי לך וראה כמה שווקים יש במצרים, קפץ וחזר אמר ל-12, אמר יהודה לאחיו אני אחיו מהם שלושה, הוטלו כל אחד ואחד ולא נשאיר בהם איש. אמרו לו אחיו יהודה, מצרים אינה כשכם. אם אתה מחריב את מצרים, תחריב את העולם כולו. באותה שעה ולא יכול יוסף להתאפק. אמר רבי שמואל בר נחמן, לסכנה גדולה ירד יוסף, שאם הרגו אחיו, אין בריאה בעולם מכירו. כלומר, אתם מבינים שיש מצב שגם האחים ברגע הזה יגידו צדקנו. הרי מה אנחנו אמרנו? אמרנו שיוסף הוא מסוכן, נכון? אמרנו שהוא עודף אותנו. הנה עכשיו התגלה שצדקנו. הוא משנה למלך, הוא הכיר אותנו, הוא רודף אותנו, הוא אסר את שמעון, הוא אסר את בנימין, הוא רוצה לאסר את כולנו, אנחנו נהרוג אותו עכשיו. הם יכלו להרוג אותו. בסדר? להגיד, והוא גם משנה למלך מצרים. זה כמו ילד יהודי שנעלם, ויום אחד הוא אפיפיור. אתה אומר, אוקיי, היה כזה סיפור. האפיפיור הנעלם, ככה מספרים, שהילד יהודי שנחטף, נהיה אפיפיור, בסוף הוא חזר. אלא כך אמר יוסף בליבו, מוטב שיהרג ולא אבייש את אחי בפני המצרים. עכשיו, אני חושב שזה לא רק, המדרש הזה וגם רשי, שזה לא רק לא לבייש את האחים, אלא יוסף הבין שכדי שהגילוי שלו יעבור כמו שצריך, ואפשר יהיה להתחיל תהליך לתיקון, בלי שהאחים מתפרקים לרסיסים, זה חייב להיות בארבע עיניים, או כאילו רק הוא והם. אז הוא דואג שהאמת, והאמת זה אני יוסף, אבל היא תיאמר בסביבה מאפשרת. בסביבה שלא תגרום לאחים להתפרק. זה שיא התיקון. אבל זה לא מספיק. כי מה צריך לעשות עדיין? להסביר. להסביר את האמת. לתווך את זה. להסביר. המשך הפסוקים. ויאמר יוסף אל אחיו. אני יוסף, העוד אבי חי. ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבלו מפניו. בסדר, הם נבלו, אבל הם לא מתו. כי הם לבד. ויאמר יוסף אל אחיו, וגשו נעלי ויגשו. יש מושג שנקרא רפור. אתם יודעים מה זה רפור? מה זה? באיזה דרך? יפה. סגי שהוא מטפל דגול, מכיר את המושג. חלק מהמושג של רפור, תגיד לי אם אני צודק, סגי, זה שאם נגיד המטופל יושב ככה, אני בתור מטפל לא יכול לשבת ככה. כי זה לא מתאים. משהו כזה מתאר איזה, כאילו, רשמיות, אפילו לא דיסטנס, אינו, שוקר, לא דיסטנס, זה מין איזה רשמיות כזאת, או נינוחות, או רשמיות. ואם המטופל הוא בציפייה וזה, ואתה יושב ככה, בלי שתגיד, בלי שאמרת מילה, דחית אותו. בסדר? אנחנו כאן יושבים, הכיתה הזאת, איך שהיא בנויה, יש כאן סטנד, ואני גבוה, ואתם פה בשולחנות. השיעור הזה, בלי שאני אגיד מילה, כל מי שיכנס לכיתה הזאת, יעביר שיעור פרונטלי. אבל אם הייתי נכנס לכיתה הזאת, והיה פה שולחן מרכזי וכזה כיסאות בעיגול. אז כן, כמו שצריך לאפשר, כמו החבורה. אז מישהו יגיד, להביא קפה ערב? להביא עוגיות? מה? מה קרה? זה ברור, אנחנו כאן ביחד. בסדר? כלומר, הרבה מאוד ממה שנאמר קובע מה שקוראים הסטינג. קובע הסטינג. בסדר? אני אספר לכם משהו שלא קשור, קשור קצת לשיעור. קשור הרבה אולי. יש טייס חיל אוויר, מפקד, אמיץ וחכם, קוראים לו יפתח ספקטור. לא יודע אם שמעת את השם הזה, הוא היה תת-אלוף בחיל האוויר, סיים תת-אלוף, עשה הרבה דברים חשובים למען מדינת ישראל, וכתב ספר שאני מאוד ממליץ עליו, רם וברור, ספר טוב מאוד, שעוסק בהרבה מעבר לעניינים של חיל אוויר וקרבות אוויר, אלא ממש ספר מעניין. הוא עכשיו עשה דוקטורט. ממש לאחרונה, שנה שעברה הוציא דוקטורט. מה הדוקטורט שלו? מעניין. הוא בכלל לא התחיל את זה בתור דוקטורט. הוא התחיל את זה סתם בתור איזו עבודת חקר מסקרנות שלו, זה התגלגל לדוקטורט גם בתחום שהוא לא תכנן. הדוקטורט הוא בסוציולוגיה בסוף. מה היה הנושא? הוא אומר ככה, אומרים, חיל האוויר הישראלי, בן אדם חתום על 11 מיגים, הוא יפיל 11 מיגים, כן? בעצמו. אומרים, חיל האוויר הישראלי, הכי טוב בעולם, הכי טוב בעולם, כאילו, אנחנו פה, זה... בוא נבדוק, בוא נבדוק. זה שאנחנו יותר טובים מהערבים, זה לא חוכמה, כי הערבים הם טייסים גרועים. אבל בוא נשווה את זה לאיזה קבוצת יחס רלוונטית. מה הוא עשה? הוא הלך וחקר 90, זה מעניין אתכם? או שאני חוגר על זה? 90 קרבות אוויר של חיל האוויר שלנו במלחמת ההתשה. אז היה העונה של קרבות האוויר הגדולות, בעיקר מיראז'ים, תת-פנטומים. למי הוא השווה את זה? הוא השווה את זה לחיל האוויר של הצי האמריקאי במלחמת וייטנאם. לאמריקאים יש 4 חילות אוויר, נעים להכיר. יש להם את החיל האוויר של הצבא, עם כל הבי, המפציצים וכל הדברים האלו. יש להם חיל אוויר של הצי, יש להם חיל אוויר של המרינס, זה בעיקר מסוקים וכל מיני מטוסי סיור ותצפית, ויש להם חיל אוויר של המשמר הלאומי שמגן על היבשת עצמה. הוא השווה את זה לחיל האוויר של הצי בגלל שתי סיבות. א', מבחינת הגודל, זה חיל האוויר דומה בגדלים שלו אלינו. ב', מבחינת הסינון, זה החיל האוויר הכי קרבי שלהם. כאילו, זה החיל האוויר הכי טוב של האמריקאים, כי הם צריכים לנחות על נסות מטוסים ולהמריא, וזה נורא נורא מסובך, והם עוברים הכשרה מאוד אינטנסיבית, וגם סינון מאוד גבוה, זה הכי דומה, הקורס שלהם הכי דומה לקורס טייס של חיל האוויר שלנו. אז הוא השווה, וזה גם פחות או אותו גודל. עכשיו, זה השוואה בעצם מושלמת כמעט, כי האמריקאים נלחמו מול וייטנאם, לווייטנאמים היה מיגים וסוללות SA, לאמריקאים היה פנטומים וסקיוקים, לא היה להם מיראז', אבל בעיקר פנטומים וסקיוקים, וזה היה סובייטים וזה, וגם קרב אוויר זה דבר שאתה יחסית קל לחקור אותו, זה אירוע תחום, כמה שניות או כמה דקות, אנשים מוגבלים, יש הרבה ראיות פורנזיות, הרבה צילומים וכל זה. יצא לו שחיל האוויר הישראלי טוב פי 5 מחיל האוויר האמריקאי, שזה תוצאה מדהימה, כי הרי האמריקאים טסים במטוסים שלהם. והם, פנטום זה הם המציאו. בסדר? זה כאילו מטוס שהם בנו אותו לפי פס ייצור שלהם, אנחנו התלבשנו עליהם. פי 5! ואז הוא אמר עצמו, אז למה? ופה זה עבר להיות דוקטורט בסוציולוגיה. בסדר? אני לא אעריך אתכם, שמעתי הרצאה שלו ארוכה של שעתיים. ההגדרה שלו, אני מצטט אותו, חיל האוויר התנהל באווירה חסידית. אתם צוחקים, כך הוא אומר. חיל האוויר האמריקאי התנהל באווירה היררכית מאוד. חיל האוויר, אומר, מה זה חיל האוויר? כל המלחמת ההתשה מדובר ב-100 טייסים, זה כל הסיפור. שהם כאילו, היו טייסי קרב שהיו, החליפו אחת השני, אבל זה 100 איש. הוא אומר, שולחן התדריכים הוא עגול. התחקיר, תדריך, המפקד הטייסת נותן תדריך, אבל בתחקיר כולם מדברים. יש שותפות, יש איזה, יש חברות, יש ראות, זה אחרת. הוא אומר, הדבר הזה, זה המסקנה, הוא חקר והגיע למסקנות, המסקנה שהוביל אותו, שהסטינג החברתי, של חיל האוויר הוביל לתוצאות פי 5 יותר טובות מחיל האוויר האמריקאי. מטורף, לא? אז זה מה שהוא אומר כאן, את כל זה אמרתי, כי מה יוסף אומר להם? גשו נא אליי ויגשו. הוא יכול להמשיך לדבר איתם, הוא על הזה, והוא אומר, גשו אליי. תעבירו כרגע את הזה, הוא מוריד קול, הוא לוחש. הוא מדבר איתם בקרבה. הוא מתווך להם את זה. באינטונציה שלו, הוא לא צועק עליהם, הוא לא אומר, אני יוסף, עוד אביחי! לא. שנייה, תגשו אליי. אתם שמים לב כאן לאירוע שקורה? לשינויים של הסטינג? ואז הוא מסביר להם, אני יוסף אחיכם, שמחרתם אותי מצרימה, ואתה אל תעצבו, ואל יחר בעיניכם כי מחרתם אותי הנה, כי למחיה שלך אני אלוהים לפניכם. מסביר להם, כי זה שנתיים הרעה בקרב הארץ, ועוד 5 שנים אשר אין חריש וקציר, וישלחני, אלוהים לפניכם, לשום לכם שיריד בארץ, ולהחיות לכם לפלטה גדולה. ואז הפסוק הדרמטי ביותר, ואתה, לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוהים, ויסימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים. זה נקרא רפריימינג, מסגור מחדש של הסיפור. הוא אומר להם, תקשיבו, אני יכול לספר את הסיפור בצורה אחרת? אתם מסכימים לי? אבל הוא אומר להם את זה בקרבה. הוא אומר להם, אפשר לראות את זה בסוף? לא אתם, אלא כזאת. וואו. וואו. אתם מבינים? הוא יכול היה להגיד להם עוד פעם בפנים, פוף, אני יוסף. מה יש לכם להגיד על זה? אז הוא גומר את המשפחה. אומר להם, אני יוסף. תיגשו אליי. תסביר להם, ארבעה פסוקים, תקשיבו. אתם מחרתם, אבל זה המצב. וזה זה, ואלה השנים, ועוד כך וכך רעב. עכשיו לכו תגידו לאבא, ותסבירו, ולא אתם. הוא מסביר להם את זה. הוא מתווך להם את האמת. גם התוכן, הפסוקים, וגם הסגנון, איך זה נעשה, לבד, אין מצרים, אין קהל. אין קהל. אין קהל. זה מאוד משמעותי. אם יש קהל או אין קהל. אנשים עושים שטויות שיש לידם קהל. הם, כן, אחד הדברים אני חושב אולי הדברים, בין הדברים הגרועים ביותר שעשתה מדינת ישראל, ואני מאוד מקווה שהממשלה הבאה, או הכנסת הבאה, תתקן את הדבר הזה, זה העובדה שהכניסו מצלמות לדיוני הוועדות בכנסת. בזה הרגע הרסו כל אפשרות לדיון ענייני. כל הוועדות, מי ישמע? זה מקום שצריך לפתור בו בעיות לאזרח. זה לא עכשיו במליאה, אוקיי, תשים מצלמות במליאה, כי שם זה הכל הצגה, הבנתי. אבל בוועדות מגיע אזרח, יש לו מצוקה, תפתור את הבעיות. הכל נהיה קרקס. הכל נהיה צחוקים, הכל נהיה זה, למה? כי יש מצלמות וכולם זה. תוציא את המצלמה, תראה שאנשים שם, אנשים מהכנסת מגיעים, אנשים שיודעים לפתור בעיות. עשו כמה דברים בחיים שלהם, יפתרו את הבעיות. יש משמעות לנוכחות של קהל או של מצלמה וכן על זה הדרך. אז זה מה שהוא עושה. אתם מבינים? את התשובה שלו? מה אתה אומר, דודו? ענבה, צריך לתקן, צריך ענבה.
כל הדרך, עד גם אגע עם האחים שלו, להיות במקום שאני למטה,
עכשיו תראו איך היית בלב מפרש את זה, קצת חסידות, אנחנו פה בנפש הפרשה. זהו שאמר יוסף, שנאמר, הוא לא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, קי על אחיו, שהיו ניצבים לריב עליו, ניצבים זה לשון מריבה כאילו, בעניין הקיום בהתמדה כמה ימים, כאילו, האחים לחצו עליו כמה ימים ששחרר את בנימין. ועת רצה להתפייס עמהם, ביקש לבל ייזכר ובל ייפקד זה מאומה בליבו. יוסף אומר, הוא עושה עבודה פנימית. הוא אומר, אני רוצה להתפייס איתם באמת בלב שלם. עכשיו, כל פעם שהוא רוצה להתפייס, מה בא לו? איזה קול בא לו? אבל כשאתה היית במצוקה, הם לא התפייסו איתך. אז למה אתה התפייס איתם? כשאתה זעקת בבור וכל זה, הם לא יתראו, אז עכשיו גם, כי יש איזה קול פנימי, איזה איש פנימי, שכל הזמן מציף לו את המצוקה ואת מה שהם עשו לו. ולכן מה יוסף צועק? ויצעק, על כן ויקרא, הוציאו כל איש מעליי. הכוונה להוציא מליבו כל מה שאמר לו האיש הידוע. האיש הידוע, בעצם הכוונה זה היצר הרע. מה עשית רעך? כל מה אומר לו, תוציאו גם אותו מכאן. לא רוצה אותו כאן. עוד נתכוון כי היה מסופק עם האיש ומלאך, על כן אמר כל איש, כלומר, יהיה מי שיהיה, איש או מלאך. ועל זה אמר שנעשה קריאתו ובקשתו, ולא עמד איש איתו בלבבו, בהתוודה יוסף אל אחיו, כי היה לבבו שלם ונאמן עמהם. כשהוא באמת היה איתם, אבל הוא עשה איזה עבודה פנימית. כשהוא אמר, הוציאו כל איש מעלה, הוא כאילו צעק על עצמו, תוציא ממני את כל הפגיעה, את כל הזה, אני רוצה עכשיו באמת להתפייס עם האחים שלי. הוא כאילו, הוא ניקה את עצמו. עשה עם עצמו עבודה, כדי שזה באמת יהיה, כי הוא היה מתפייס איתם, וזה היה ב... חצי לב, חצי כוח, ככה באיזה רבע קריזה, גם זורק להם איזה עקיצה, אני אוסף אחריכם, אשר מחרתם אותי מצרימה, נו, מה אומרים? הייתם מצפים? שאני אהיה ככה, לא, נכון, טוב, מספיקה רבע מילה, חצי קריצה, שמינית עקיצה, כדי שהכל ילך, הכל ילך לתימיון, הכל ירד לתימיון. יוסף אומר, הוציאו כל איש מעלי. והאקט האחרון, שבו יוסף מתקן את ה... הדבר הזה ומתווך את האמת, זה בפרשת ויחי, שבת הבאה. כתוב, אחרי שחזרו מקבורת יעקב, וילכו גם אחיו ויפילו לפניו ואמרו, הננו לך לעבדים. ואמר עליהם יוסף, אל תיראו, כי התחת אלוהים אני, ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים... רגע, יש פה פסוק הכי חשוב שדילגתי, תמיד כשמכינים שיעור בזה, הפסוק הכי חשוב מדלגים. מה? אז אני קורא את הפסוק. אומר, האחים באים אל יוסף, אומרים לו, סנה, פשע, לואי הסתמנו יוסף, והשב ישירנו את כל הרע שגמלנו איתו, ויצבו ליוסף למור, אביך ציווה לפני מותו, כה תאמרו ליוסף, סנה פשע אחיך וחתן כרגע עונך, ואתה סנה לפשע עבדי אלוהי אביך, ויב כי יוסף בדברם אליו. יוסף בוכה, זה הבכי האחרון של יוסף, למה הוא בוכה? הוא אומר, כל מה שעשיתי, 17 שנים, כדי לשכנע אותם שאני באמת, באמת מחלתי להם, וגם באמת זה, לא הצלחתי לשכנע אותם עדיין, הם עדיין חושדים בי. עדיין חושדים בי. אז אפשרות אחת להגיד, ככה, אני עוזר לכם, אתם עוד חושדים בי, אני אראה לכם על זה. יוסף אומר, לא. כנראה עדיין לא עשיתי מספיק תשובה כדי לתווך להם את האמת, כמו שצריך. ולכן מה כתוב? רשי אומר, ואתה אל תראו, אומר להם, אנחנו יקלקל אתכם על זה, וינחם אותם וידבר על ליבם. זה הכותרת של השיעור. לדבר על לב, דברו על לב ירושלים, וחנה היא מדברת על ליבה, זה לשכנע מישהו. להפוך לו את הלב, ויינחם אותם, תכף נראה מה זה ויינחם, ויינחם זה או לנחם, או להתחרט כאילו סוג של מחשבה חדשה. תראו מה אומר רש"י וידבר על ליבם, דברים המתקבלים על הלב, עד שלא ירדתם לכאן, היו מרננים עליי שאני עבד, ועל ידכם נודע שאני בן חורין, ואני הורג אתכם, מה הבריאות אומרות? קט של בחורים ראה ונשתבח בהם, ואמר אחיהם ולבסוף הרג אותם, יש לך אח שהורג את אחיו? איזה... איזה... האמת יש, כאילו הם רצו להרוג אותו, נכון? אבל הוא אומר, לא. דבר אחר, 10 נרות לא יכלו לחבות נר אחד, אז נר אחד יחבה 10 נרות. הוא משתמש בכל מיני סוגי טיעונים. אבל הם קודם כל, נגיד, מתחיל מהטיעון האחרון. אומר, אתם 10 ניסיתם להרוג אותי, לא הצלחתם, אני ארוג אתכם. כאילו, לא ריאלי. אבל אחרי זה אומר להם, תגידו מה אתם זה. אתם הגעתם לכאן, אתם משפחה נכבדת, משפחת אברהם. אני עכשיו יודעים שאני לא איזה אסופי מהרחוב. הוא מדבר, הוא הופך להם את הראש בעצם להבין שלא הוא עושה להם טובה, אלא הם עושים לא טובה. כך אומר הרשע הירש, וינחם אותם, לניחם שתי משמעויות, חרטה ותנחומים. הצד השווה שבהם, שהם מורים על שינוי הדעת. עד כה הייתי סבור שהצדק איתי, ואולי אפילו התגעתי במעשיי. פתאום הגעתי להכרה שעשיתי עוול, שעליו יש לי להתבייש. זוהי חרטה. בדומה לכך נחמה אמיתית היא רק זו הגורמת לעוול, להכיר שגם זו לטובה. גם דבר זה מביא לטובה הסופית, שלא כנחמת הבבלים שאומרים, מה אפשר לעשות? צריך להיכנע לגזרת הגורל. נחמה אמיתית מעוררת אמונה. אם היה ביכולתנו לזכור ולהעריך את כל התנאים הקיימים כפי שעושה השם, לא היינו משנים את מה שכבר קרה, אף מה הדבר בידינו. כך מנסה יוסף לשנות את מבט אחיו על העבר. הוא מנסה לתווך להם את זה ולהפוך להם את הראש. האלוקים עשה אתכם לכלי שרת להצלחתי ולהצלחת כל כך הרבה אנשים אחרים. וינחם אותם וידבר על ליבם. מדהים, לא? עכשיו, אני רוצה להגיד שהדבר הזה ממשיך גם בזרעו של יוסף. לא הבאתי את זה כאן. בספר שופטים, כאשר גדעון הוא מאיזה שבט? משבט מנשה. והוא יוצא למלחמה ולא קורא לבני אפרים. אז אפרים כועסים עליו. באים אליו, מה זה? יצאת לבד? איך אתה לא קורא לנו? נכון? ואמרו אליו איש אפרים, מה הדבר הזה עשית לנו לבלתי קרות לנו כי הלכת להילחם במדיין ויריבין אותו, ויריבון איתו בחוזקה. זה קשור לתסכול של שבט אפרים, שחושבים שהם צריכים להיות המנהיגים היחידים של עם ישראל בגלל יהושע. מה קורה עם גדעון? גדעון צודק. מה אני, זה עושה מלחמה, התחיל עכשיו לחלק כיבודים, זה מלחמה. ויאמר אליהם, מה עשיתי אתה ככם? הלא טוב עוללות אפרים בציר אביעזר, בידכם נתן אלוהים את שרי מדיין, את עורב ואת זאב, ומה יכולתי לעשות ככם, אז רפתה רוחה מעליו, בדברו הדבר הזה. הוא בן של מנשה, נכד של יוסף. הוא אומר להם, מסביר להם. הוא אומר להם, אני צודק, הוא מסביר להם. הוא אומר להם, אתם גם הצלחתם לקחת את עורב ואת זאב, ואני הייתי איש מלחמה, וזה, הוא מדבר איתם רכות, אז רפתה רוחה מעליו, ומה חסכנו? מלחמת אחים. איפה זה לא קרה? יפתח אותו דבר, יפתח ומנשה, אפרים באים בתלנות, יפתח אומר להם, אוי, בום, מלחמת אחים, 42,000 הרוגים. אותה סיטואציה, הבדל של סגנון, זה הכל. איך אתה מדבר? איך אתה פונה, איך אתה, אם אתה מסביר, וזה, למישהו לא צודק. לפני אפרים, התנונה שלהם היא לא מוצדקת. אז מה? גם אם מישהו לא צודק, אתה יכול להסביר לו. לדעתי, זה התיקון הגדול מעבר לתיקון, כמובן שעשו האחים, וכל מה שיהודה עשה, והערבות וכו', גם יוסף, לא שוקט על שמריו, ומבין את הנקודה, ואני חייב להגיד שזה דבר חשוב, כי הסכנה המונחת לפתחה של חברה אידיאולוגית, וזה טוב מאוד להיות בתוך חברה אידיאולוגית, שמה שמניע אותך זה ערכים, זה שהערכים יוגשו בצורה אלימה. אני אומר את זה ככה, ממש ככה, בצורה אלימה. אם זה אמת, אז זהו, אז פשוט קדימה עד הסוף. והחוכמה היא מצד אחד לא לוותר על הערכים, כמובן, לא רק להגיש את הכל בצורה של עוגת קצפת עם דובדבן למעלה, בלי שאין שם שום דבר מתחת. הערכים הם ערכים, אבל היכולת להגיש אותם בצורה מוסברת, בצורה מובנת, לתווך אותם, אז רפתה רוחה מעליו, לדבר איתם, לדבר על ליבם, לנחם אותם, לקרב, היא יכולתו של מנהיג. היא יכולתו של מנהיג. גם אצל דוד המלך, מאוד סבלן, וזה מקרב את כל ישראל אליו, הוא ממתין עד שבאים אליו, ובקש ממנו לחזור למלוך. הוא לא רץ ישר עם כל האג'נדות שלו וזה. יש בזה איזה רכות ונעימות שיוסף מתקן, עד שהוא באמת, באמת, באמת מצליח לשכנע את האחים, שהוא אוהב אותם, והוא רואה את הדברים בצורה אחרת לגמרי, ובזכות יוסף בעצם, יש לנו 12 שבטים, מאוחדים, מחוברים, ולא איזה מין משפחה מפוצלת. שנזכה לזה חברים.